נידה דף י"ח, מתחילים בעזרת השם, שמונה שורות מלמעלה. אמר רבי יוחנן, אחד מהדברים שמקלים על האדם לזכור את הלימוד שהוא לומד, זה כשנותנים לו סכום של מספר על ההלכות. 39 אבות מלאכות וכולי, מביאים מספר. מה התועלת בזה? יש בזה הרבה דברים שיש בהם תועלת. כמו למשל, שבן אדם סופר את הדברים שהוא יודע, ואם חסרים לו למספר הלכות, הוא מבין שהוא לא מנע את כל ההלכות. זה גם מקל עליו שהוא יודע שאין יותר ואין פחות. זה בדיוק הסכום הזה של המספר. זה מאוד מאוד מקל על האדם. רבי אבאו במסכת שקלים דף י' ג' עמוד ב', מסביר לפי זה את מה שהפסוק משבח את חכמי ישראל, והוא אומר, משפחת סופרים יושבי יעבץ. הכוונה לחכמי ישראל. והוא שואל, למה נקראו, מה תלמוד לומר סופרים? למה קוראים לחכמי ישראל סופרים? אלא שעשו את התורה ספורות ספורות. זאת אומרת, מספרים. הם אומרים, סכום של מספר. מביא דוגמאות של כל מיני משניות, חמישה לא יתרומו וכולי, כל מיני דוגמאות. אבל גם במקרה שלנו, אנחנו רואים שרבי יוחנן מביא פה אמרה, עם מספר, וזה מקל עלינו להבין הרבה דברים לפי זה. אז אומר ככה, אמר רבי יוחנן, בשלושה מקומות הלכו בו חכמים אחר הרוב. שלושה מקומות פסקו חכמים והכריעו במקרים של ספק אחרי הרוב, ועד כדי כך הם הכריעו אחרי הרוב, והסאום כוודאי. הם נחשבים הלכות ודאיות. באיזה שלושה מקרים? מקרה ראשון, מקור. מקרה שני, שליה. מקרה שלישי, חתיכה, והגמרה מפרטת. מקרה ראשון, מקור, הדאמרן, מה שראינו במשנה, בעמוד הקודם, שהמשנה אומרת שאישה, שאדם מגיע מהמקור, זה תמה. דם שמגיע מהעלייה, ממקומות אחרים בגוף, הוא טהור. משום כמובן נידה וזיבה. ואם אדם נמצא בפרוזדור, אנחנו אומרים שגם אז היא תהיה טמאה, כי רוב הדמים שמצויים בפרוזדור מגיעים מן המקור. רגע, אולי לא. אולי יש פה דם שמגיע מעלייה. לא, אני לא חושש לזה. אלא עד כדי כך, אני מכריע שהדם הזה הוא טמא, אפילו על פי הרוב. טוב. הדין השני זה שליה. מה זה, מתי, איפה רואים שם שולחים אחרי הרוב? דתנה, משנה שאומרת על אישה שהפילה שליה. שליה זה מין סק שהעובר נמצא בתוכו בזמן העיבור. אם אישה הפילה שליה בבית ואנחנו מחפשים בתוך השליה, לא מוצאים שם ולד, בכל זאת הבית המא כמו דין, כאילו היה כן ולד בתוך השליה, ולד מת, לא עלינו, וברגע שיש שם מת, הוא נחשב מת כמו כל דבר שמתמא באוהל, כמו כל תומת מת. עכשיו, גם כשאנחנו חיפשנו בשליה ולא מצאנו שם ולד מת, אנחנו מתמאים את כל החדר בתומת אוהל, כאילו שהיה שם מת. ולא שהשליה כבלד. היה עולה בדעתנו לומר, אתה יודע למה מתמאים את כל הבית? בגלל שאנחנו אומרים שהשליה הזאת גם כן נחשב כמו ולד, כאילו שהוא הוולד. לא זה הסיבה, אלא שאין שליה בלא ולד. רש"י אומר כמעט, אין כמעט שליה בלא ולד. ולכן, כיוון שרוב שליות יש בהם ולד, אנחנו אומרים שגם בשליה הזאת היה ולד, אלא מה קרה? הוא נימוח אחרי הלידה. ועכשיו, אנחנו מתמאים בגלל הוולד הזה, מתאמים תרומת ודאי, אם עכשיו יהיה תרומה בתוך הבית, ישרפו את התרומה הזאת כמו תרומת מאה. אז רואים שלפי, בגלל שרוב שליות יש בהם ולד, אז השליה הזאת אנחנו תולים גם שיש בה ולד, אז, ואנחנו מתאמים בוודאי את התרומות. אז רואים שהולכים אחרי הרוב ועושים אותו כוודאי. רבי שמעון הוא חולק, הוא אומר שהבית לא תמה, כי אומרים שנימוק הוולד עד שלא יצא השליה, והוא יתבטל בדם של הלידה. לכן אין מה שיתמה באוהל, אבל אנחנו הולכים לפי דעת חכמים, אנחנו רואים שחכמים החשיבו לפי הרוב, עשו אותו כמו ודאי, ואנחנו מתאמים את התרומה בתורת ודאי. הדין השלישי זה דין של חתיכה. מה הדין של זה? דתנן. ברייתא מביאה, המפלת יד חתוכה ורגל חתוכה, יש שם עוברת שהפילה יד או רגל, היה בהם אצבעות, ממש כרגיל, ועכשיו אנחנו לא יודעים, אולי בכלל לא היה פה ולד, רק מה, היה פה איזושהי צורה, שלא נחשב ולד. אישה יכולה להפיל גם צורות אחרות שהן לא ולד, והן לא מתאמים בתור תומת ולד. בכל זאת, אנחנו אומרים, אמות מהלידה. יש לדין, לאמא יש דין של יולדת. כל תומות היולדת, לא ניכנס כרגע לכל הפרטים, אבל יש פה דין של יולדת, והיא מחמירה גם בתור יולדת של, אם היא הייתה יולדת זכר, וגם אם היא הייתה יולדת של נקבה, היא מחמירה את שני החומרות, גם של יולדת זכר וגם של יולדת נקבה. ואין חוששים שמה, מגוף הטומבת, אולי זה מגיע מזה גוף בלי שום צורה, זה איזשהו נפל שאין, שלא נחשב ולד ולא מתאמים בו, שום יולדת, אלא מכיוון שרוב נשים יולדות ולד, בסדר, ולד, ולד אמיתי, לא סתם איזה משהו שאין בו שום צורה, לכן אנחנו אומרים, לא רק שזה ספק אם היא ילדה ולד, אלא ודאי זה נחשב ולד. שואלת הגמרא, ותו לקה, אין, חוץ משלושת הדברים האלה, אין מקרים שהלכו אחרי הרוב והתייחסו על זה בתורת ודאי? והאיקה, את הדין המפורסם של 9 חנויות, מה הדין המפורסם של 9 חנויות? מביאה הגמרא את הברייתא דתניא, יש עיר שיש שם אנשים טובים, סך הכל. רוב החנויות, יותר מרוב, מה זה? יש שם 10 חנויות שמוכרות בשר. 10 חנויות בשר. 9 מתוך החנויות, כולן מוכרים בשר שחוטה. רק מה הבעיה? ואחת מוכרת בשר נבלה. עכשיו, אדם הלך לקנות בשר, ונכנס לאחת מהחנויות, ולקח בשר מאחת מהם, קנה. עכשיו, כשהוא אולי השקוע בלימוד, ונכנס לחנות, לקח, אחרי שהוא יצא, הוא פתאום ככה התיישב לו הקושי או משהו, ואז הוא נזכר על עצמו, רגע, וקניתי בשר, ובאיזה חנות הלכתי לקנות, הוא לא זוכר. אחד מהחנויות. עכשיו, מה הבעיה? 9 חנויות זה בשר כשר. מה, בדיוק הלכת לבשר של הנבלה? אולי. אז מה הדין? אני לא יודע מאיזה מן לקח, אז הדין הוא ספיקו, הבשר אסור באכילה. לא הולכים אחרי הרוב החנויות, שרוב החנויות פה זה בשר כשר. למה? זה נקרא קבוע. מה זה נקרא קבוע? כיוון שכל החנויות יש להם מקום קבוע שבו הם נמצאים. יש להם את המקום שלהם. ורק אתה, הספק הוא מאיפה... המקום ששם הייתי ומשם לקחתי בשר הוא מקום קבוע, רק אני לא זוכר לאיזה מקום נכנסתי. במקרה כזה לא הולכים אחרי הרוב, אלא יש כלל שקוראים לו כל קבוע כמחצה על מחצה. זאת אומרת, זה כמו חצי חצי, 50% על 50%. ולכן, מחמירים, וזה נחשב שאין פה רוב בשר כשר, והבשר אסור באכילה. ובנמצא, אבל אם אדם הולך ברחוב, הוא מוצא... בשר, בדרך, יש מקום, לא בתוך חנות, לא במקום קבוע, אז הלך אחר הרוב. אם רוב החנויות מוכרות בשר כשר, אני אומר שהבשר הזה הוא בוודאי כשר. רגע, למה אתה הולך לפי רוב? אז זה בוודאי כשר. אז זאת אומרת שיש פה מקרה נוסף שבגלל רוב אנחנו פוסקים אותו בתור ודאי, למה רבי יוחנן לא מביא את המקרה הרביעי הזה? מתרצת הגמרא, אתה צודק, זה מקרה נוסף. רבי יוחנן לא דיבר אבל על כל המקרים של רוב, הוא דיבר על מקרים של רוב שקשורים לטומאה וטהרה. טומאה כאמרינן, פה זה עניין איסור והיתר, על זה לא כאמרינן. שואלת הגמרא על טומאה הוא כן דיבר, אז הנה אני אביא לך ברייתא לגבי טומאה, שגם שם אנחנו בגלל רוב הולכים בתורת ודאי, ולמה את זה רבי יוחנן לא מנע בתוך הרשימה של הדברים. והאיקה, 9 צפרדעים. מה זה צפרדעים? מה דווקא צפרדעים? אז ככה, יש בתורה, התורה מביאה רשימה של 8 סוגי שרצים, מתוך כל השרצים שיש בעולם, התורה מונה דווקא אותם, ואומרת שאם הם במיטתם, הם במיטתם מתמאים דרגה של אב הטומאה. אבל דווקא אותם 8 שרצים, צפרדע הוא גם כן שרץ, אבל הוא לא מאותם 8 שרצים. לכן מביאים פה דוגמה של שרץ שהוא לא מתוך ה8 שרצים, שהוא לא מתאמה במותו, לא מתאמה בכלל. אז אם יש פה מקום ש9 צפרדעים מונחים במקום הזה, ויש שם גם שרץ אחד מת, מאחד מה8 שרצים שכן מתאמים במותם, והוא נמצא ביניהם, אנחנו לא יודעים. זאת אומרת, אנחנו יודעים מי השרץ ומי 9 צפרדעים, כן, אבל... ונגע אדם באחד מהם, והוא אינו יודע באיזה מהם נגע. הוא נגע באחד מהשרצים האלה, הוא לא יודע אם הוא נגע בצפרדע או בשרץ שהוא מתאמה. אז ככה, אם הצפרדעים והשרץ נמצאים ברשות היחיד והוא נגע בהם שם, אז יש כלל שאנחנו אומרים שספק טומאה ברשות היחיד תמה, לכן פה ספקו תמה. אפילו שאנחנו אומרים, רגע, למה זה ספק טומאה? הרי רגע, רוב השרצים פה הם צפרדעים, 9 צפרדעים. יש פה רק שרץ אחד, למה אתה מטמא אותו? הרי אם תלך אחרי הרוב, הרוב פה זה צפרדעים. אלא כמו מקודם, מכיוון שהשרצים פה קבועים במקומם. כל אחד מקומו עומד במקומו. אכן, זה נקרא דין של קבוע. כל קבוע כמחצה על מחצה, זה 50% על 50%. לכן אנחנו מטמאים מספק. זה ספק שקול. אז אם כן, זה הסיבה שזה טמא. עכשיו, אם הוא נגע ברשות הרבים, אז הכלל הוא שספק טומאה ברשות הרבים טהור, לכן ספקו טהור, ונמצא אם פרש אחד, היה פה 9 צפרדעים ושרץ אחד. עכשיו, אחד מהם יצא מתוך הקבוצה למקום אחר, והאדם נגע בו במקום האחר. עכשיו, הספק לא נולד במקום הקביעות של השרץ הזה, הלך אחר הרוב. אבל עכשיו כנראה נעלם השרץ הזה, לא יודעים אם זה היה, יודעים בטוח שהוא פרש מהקבוצה הזאת של השרצים, של 9 צפרדעים ו1 שרץ מהשמונה שרצים, הוא פרש ושם במקום שהוא פרש שהאדם נגע בו, ועכשיו נעלם השרץ הזה, אנחנו כבר לא יודעים אם הוא מהצפרדעים או מהשרצים, אז הדין הוא הלך אחר הרוב, מסתכלים רגע מאיפה הוא פרש מהקבוצה הזאת, שם היה 9 צפרדעים, כנראה שהוא היה צפרדע. ואם כן, אנחנו אומרים, יש כזה כלל שאומרים שזה שפורש, פורש כנראה, כנראה אחד מהרוב הוא זה שפרש, ולכן אנחנו נלך לפי הרוב. אז בין ברשות היחיד, בין ברשות הרבים, הוא יהיה טהור. מה רואים מפה? מה קובע? הרוב. ועד כדי כך הוא קובע שזה ודאי. זאת אומרת, אם היה פה רוב צפרדעים, הבן אדם שנגע במי שפרש מתוך הקבוצה הזאת, אנחנו אומרים שהוא בוודאי נגע בצפרדע, ואנחנו מתארים את הבן אדם הזה. זאת אומרת שיש פה רוב, הולכים אחרי הרוב, ומייחסים לזה דין של ודאי. אז למה רבי יוחנן לא מביא את זה ברשימה? מתרצת הגמרא, טומאה דאישה כאמרינן. הרשימה של רבי יוחנן מתייחסת לא לכל דיני הטומאה, רק לדיני טומאה וטהרה של אישה. טומאה באלמה לא כאמרינן, לעומת זאת צפרדעים וכל זה לא נכנס לרשימה, זה טומאה באלמה, זה לא טומאה של אישה. שואלת הגמרא, בטומאת אישה אתה מדבר? אני אביא לך גם שם מקרה שהולכים בגלל רוב ומתייחסים לזה תורת ודאי כמו שדיברנו. והעיקה, דאמר רבי יהושע בן לוי, אישה מעוברת שעברה בנער והפילה את העובר. עכשיו היא לא יודעת מה היא הפילה, היא לא בטוחה בכלל שזה היה עובר ולד, אולי זה סתם היה רוח. גם להיות, היא לא יודעת אם היא צריכה לדאוג דיני טומאה וטהרה, והיא לא יודעת אם צריכה לדאוג אם כן, היא לא יודעת אם זה זכר או נקבה. אז היא מביאה קורבן חטאת העוף כמו דין של יולדת. זה חידוש גדול מאוד, זה ההמשך פה, והקורבן הזה נאכל. מה החידוש הגדול? החידוש הגדול הוא שאנחנו אומרים שהיא בוודאי נחשבת יולדת. מה הראיה שהיא בוודאי נחשבת יולדת קודם כל? כי יש בעצם הבדל גדול בין עוף ששוחטים אותו סתם בשביל חולין, בשביל לאכול, לבין עוף שמקריבים אותו קורבן. מה ההבדל? אם אני רוצה לאכול עוף טהור, צריך לשחוט אותו דרך הצוואר, סכין כשרה. אבל אם אני אעשה לו מליקה עם הציפורן דרך העורף, זה יהיה נבלה. לעומת זאת קורבן זה הפוך. חייבים דווקא לעשות לו מליקה עם הציפורן בעורף. ואם אני אשחט אותו בסכין כשרה, הוא יהיה נבלה. עכשיו פה, בחטאת העוף מה עושים? עושים מליקה, כי זה הרי קורבן. וזה נאכל לכהנים. איך אתה אוכל את זה? בדרך כלל כשמביאים חטאת העוף על ספק, אסור לאכול את החטאת העוף הזאת. למה? כי אולי זה לא קורבן. ואם זה לא קורבן, אז המליקה שעשו לו זה עושה אותו נבלה, כי זה לא כשר, זה לא שחיטה כשרה. סימן שבמקרה שלנו, כשהיא הפילה לתוך הנער, אנחנו אומרים שבוודאי זה היה ולד, לכן היא חייבת קורבן יולדת. למה? הלך אחר רוב נשים, שהן נשים מעוברות, רוב נשים ולד מעל ילדן. יולדות ולד גמור, ולד מעולה. אז הדבר הזה ודאי נחשב ולד גמור. רואים פה, שמקרה שיש ספק, כיוון שהרוב במקרה שלנו יולדות ולד טוב, אז אנחנו אומרים שבוודאי היא ילדה ולד כשר, אז למה לא מביאים את זה ברשימה של רבי יוחנן, שבגלל רוב הולכים בתורת ודאי. עולה הגמרא, טוב, זה דבריו של רבי יהושע בן לוי, זה אמורה. מה שדיבר רבי יוחנן, מתניתין כאמרינן, הוא דיבר על משניות, ברייתות, שמעתת, אמרות של אמוראים? לא כאמרינן, על זה רבי יוחנן לא דיבר. שואלת הגמרא, ויעקיעת הרבין, רבין, כשהוא ירד מארץ ישראל לבבל, הוא אמר, מטיב רבי יוסי ברבי חנינה, הוא הקשה קושייה על רבי... על רבי יהושע בן לוי מברייתא, שמדברת לגבי אישה טועה, שלא יודעת מתי היא הפילה. עכשיו, אנחנו, כשנגיע לסוגיה הזאת, נאריך, אבל מה שהרעיון פה, שאומר על זה רבין, ולא ידענו מה היא טיובתי, אני באמת לא הבנתי מה הקושייה מהברייתא הזאת על רבי יהושע בן לוי. והגמרא מבינה שהוא מתכוון להגיד, לא רק שזה לא קושייה על רבי יהושע בן לוי, אלא זה ראיה לרבי יהושע בן לוי. מה אליו? לא טיובת, אלא סייעתנו. אז אם יש פה ראיה לרבי יהושע בן לוי, זה בעצם ברייתא שאומרת כמו דבריו. שמה? שרוב נשים יולדות ולד מעליה. ולכן אם אנחנו לא יודעים אם היא הפילה ולד בר קיימא או לא, אנחנו אומרים שזה ודאי היה ולד בר קיימא, ולד כשר, ולד שחייבים עליו בתור יולדת, להביא קורבן. אז אתה רואה מפה ברייתא שאומרת שברוב הולכים את זה בתורת, לוקחים בתורת ודאי. אומרת הגמרא, לא, לא חייב להיות הברייתא הזאת זה ראיה לרבי יהושע בן לוי. דילמה, לא טיובת ולא סייעת, אולי זה לא קושייה עליו, זה לא ראיה אליו. אז בשביל זה לא מנו את הברייתא הזאת בתוך הרשימה של הדברים של רבי יוחנן. טוב, רבי יוחנן אבל אומר שיש שלושה מקומות שהרוב נחשב ודאי. סימן שרק שלושה, אבל יש מקרה אחר של רוב שהוא לא נחשב ודאי. מתי? למיותי מים, מתי רוב לא נחשב ודאי? אילמה למיותי רובה דאיקה, חזקה בעדי. כשיש לי פה מצד אחד רוב, מצד שני יש לי חזקה. יש, אנחנו תכף נראה, יש כלל שאם מצד אחד אני צריך ללכת לפי הרוב, אבל מצד שני יש לי חזקה, אז הרוב הוא זה שקובע. אבל מה? החידוש הוא, נכון שהרוב קובע, אבל בתורת ספק, לא בתורת ודאי. אנחנו נוהגים לפי הרוב, אבל לא בגלל שהוא ודאי. דלא שרפין הנלי את התרומה. דהיינו, שאם יש לנו פה, לפי הרוב אנחנו אומרים, שבמקרה מסוים אדם נטמע, בגלל שהולכים לפי הרוב, אם הוא ייגע בתרומה, אז התרומה רק תהיה ספק טמאה. אנחנו לא נגיד שזה ודאי טמא. למה? כי יש חזקה שנגד הרוב. שואלת הגמרא, נו מה תגיד שזה מה שזה בא למעט? והאמרה רבי יוחנן חדזימנה, ופה אנחנו גם כנראה דוגמה מצוינת לרוב מול חזקה. רבי יוחנן כבר אמר, בשאר תומות אפשר ללמוד ממנו גם לתומת אישה את אותו דין. לא צריך למעט את הדין, לא צריך למעט במילה שלושה את הדין הזה, שבמקרה של רוב שיש נגדו חזקה, הולכים אחרי הרוב, אבל הוא יהיה ספק. איפה יש לנו מקרה כזה? דתנן. משנה. ישנה שבכל בית שמגדל ילדים זה דבר שיכול להיות מצוי, או על כל פנים אפשר להבין שזה יכול לקרוא. תינוק נמצא בצד העיסה. יום אחד רואים ילד יושב על השיש ליד הבצק. ובצק בידו, מחזיק ביד בצק. נו, מה זה אומר? מאיפה הבצק הזה הגיע ליד של הילד הזה? ודאי שהוא לקח את זה מתוך העיסה. עכשיו, תינוק היום... יש לנו את העניינים שצריך להסתדר איתו, בעזרת השם, בהצלחה. בזמן שנוהג תומה וטהרה, יש דבר נוסף שצריך לשים לב על תינוק. תינוק, קשה לו להשגיח על עצמו, להישאר בטהרה, הוא הולך, מתעסק בכל מיני דברים, הוא יכול גם לגעת בטעות בשרץ, או פעם הוא יותר מצויים עם הדברים האלה, יכול לגעת בשרץ, יכול לגעת, אז בחזקת של תומה. עכשיו הוא נגע בעיסה, עיסה טהורה, הוא טימא אותה, אולי. אז זה בעיה. רבי מאיר בכל זאת מתאר. אפילו שהתינוק ודאי נגע בעיסה, וחכמים מתאמים את העיסה. למה? שדרכו של תינוק לטפח, לגעת בשרצים, בנבלות, בהשפעה, הוא נטמע, ולכן כשהוא נגע בעיסה הוא גם טימא את העיסה. ואמרינן, מה איתם עד רבי מאיר? למה הוא מתאר את העיסה? כסבר, נכון שרוב התינוקות מטפחים, נוגעים בשרצים וכו', אבל במיעוט אין מטפחים. כל הילדים מטפחים בהשפעה, מה פתאום? יש מיעוט שלו, ועיסה זו בחזקת תאורה עומדת. יש פה רוב וחזקה. רוב תינוקות מטפחים. העיסה הזאת בחזקת תאורה עומדת. שמרנו עליה עד שהתינוק עלה ונגע בעיסה, בחלק מהעיסה. נגע בכל העיסה ולקח מן החלק. עכשיו, סמוך מיוטה, את המיוט של התינוקות שלא נוגעים, תסמוך אותו לחזקה, שהחזקה של העיסה שהייתה תאורה. ואז, יש פה שתי סיבות לתאר. אז אם כן, זה שיש רוב תינוקות מטפחים זו סיבה אחת לתמה. זה שיש פה מצד אחד מיעוט שלא מטפחים, ומצד שני יש פה את החזקה שהעיסה הייתה התאורה שהתינוק נגע בה, יש פה שניים מול אחד, לכן אנחנו מתארים. יתרה לירובה, תארים. ורבנן, למה הם מתאמים? מיעוטה כמעט דלתי דמי. המיעוט נחשב כאילו הוא לא קיים. למה? כי הרוב הוא גובר עליו. ורובה וחזקה, רובה עדיף. רוב תינוקות מטפחים. נכון שהעיסה יש לה חזקת טהרה, אבל רוב גובר על החזקה. הולכים מהרוב לטמא. עכשיו, ואמר יש לקיש משום רבי יושעיה. החזקה הזו שאנחנו אומרים שרוב תינוקות מטפחים, לכן אם היא טימה את העיסה, הם טימו את העיסה, היא חזקה ודאית ששורפין עליה את התרומה. זה נחשב שהתינוק בוודאי טימא את העיסה, כי הולכים אחרי הרוב. ורבי יוחנן אמר, החזקה הזאת, שאנחנו אומרים שרוב תינוקות נטמאים כי הם מטפחים בשרצים, לא מטמאים. העיסה אין זו חזקה ודאית שסופן עליה את התרומה, זה רק ספק. אז אם כן, רואים שכבר רבי יוחנן אומר שהרוב, זה שאנחנו אומרים שיש לו דין ודאי, זה רק אם אין חזקה כנגדו, אבל במקרה שיש כנגדו חזקה, אנחנו לא הולכים אחרי הרוב, אז למה רבי יוחנן היה צריך להדגיש את זה בזה שהוא אומר שיש שלושה דברים שהולכים בהם אחרי הרוב, ויש בהם דין של ודאי. מה, אתה בא למעט את המקרה של רוב נגד חזקה? זה שרוב נגד חזקה, הדין של רוב הוא לא תורת ודאי, רבי יוחנן כבר אמר את זה במפורש פעם. אלא, למה היה צריך רבי יוחנן לומר שיש רק שלושה מקרים שבהם רוב יש לו תורת ודאי? למיעוטי רובה דרבי יהודה, הוא בא למעט את הדין של רוב שבדבריו של רבי יהודה. דתנן, רבי יהודה מדבר לגבי, מדבר במשנה, אישה מעוברת שהפילה חתיכה של בשר בלי שום צורת אדם, אז ככה, אם יש עם אדם, אם כשהפילה את החתיכה יצא גם כן דם עם, האישה, עם החתיכה הזאת מהאישה, אז האישה תמאה מדין נידה, לא מדין יולדת. כי מה שהפילה זה, אין לו דין של ולד, זה סתם חתיכה. אבל בכל זאת היא ראתה דם, אז יש לו דין של תומת נידה. ואם לאו, אם כשהפילה החתיכה לא יצא מהאישה דם, אז לפי דעתן כמה, האישה תאורה. כי בתור יולדת אתה לא יכול לתמא אותה, כי לא הפילה ולד. בדין נידה אתה לא יכול לתמא אותה, כי לא יצא מן אדם. רבי יהודה אומר, בין כך ובין כך, בין אם יצא דם עם החתיכה, בין אם לא יצא דם, תמאה. ואמר רבי יהודה, אמר שמואל, מה הביאור במחלוקת בין חכמים לבין רבי יהודה? לא תימא רבי יהודה במצב שאין עם החתיכה דם, אלא בחתיכה שהצבע, הגוון של החתיכה, של ארבעה מיני דמים. יש בו אחד מהצבעים, מהגוונים, שאם זה היה דם, אנחנו היום מתמאים את הדם הזה. לכן אפשר לומר, אתה רואה פה חתיכה בצבע של, שאם זה היה דם, זה היה מטמא, כנראה שהחתיכה הזאת זה דם קרוש, ולכן אנחנו מחשבים אותה שהיא בעצם ראתה דם. לחכמים מתארים, כי הם סוברים שזה בשר, זה לא דם, אבל זה גם לא ולד, לכן לא מטמאים אותה בתור יולדת. אבל אם המראה של החתיכה זה של צבע אחר, שאם זה היה דם זה לא היה טמא, של שאר מיני דמים, אז רבי יהודה מודה שהאישה תאורה. רבי יוחנן אמר, גם אם המראה של החתיכה הוא כמו של אחד מארבעה מיני דמים, דברי הכל יטמאה, למה? כי הדם הזה, למה? כי זה נשב דם. ושל שאר דמים, אם המראה של החתיכה, זאת אומרת כך, רבי יוחנן אומר, אם המראה של החתיכה הוא כמו של אחד מארבעה מיני דמים, אז דברי הכל טמאה. יפה. אז זאת אומרת, אם זה נראה כמו אחד מהגוונים של הדמים שמטמאים, אז ודאי שהיא תהיה טמאה נידה, כי זה ודאי דם. ושל שאר דמים, אם המראה של החתיכה הוא בצבע של אותם צבעים שאם זה היה דם לא היינו מטמאים, דברי הכל תאורה, מתי נחלקו חכמים ורבי יהודה? לא נחלקו אלא כשהפילה, כזאת חתיכת בשר, שהוא בוודאי לא ולד, אבל מה תגיד, תבדוק את הצבע? ואינה יודעת מה הפילה, היא לא יודעת אם זה מארבעה מיני דמים שמטמאים אותם בתור דם, או שזה צבע אחר. רבי יהודה סבר, זיל בתר רוב חתיכות, של נשים מפילות, ורוב חתיכות של ארבע מיני דמין אביין, ולכן נטמע. רבנן סברי, זיל, בתר, רוב חתיכות, לא אמרינה, לא הולכים ללך אחרי רוב החתיכות. למה? כי רוב החתיכות הם לא של ארבעה מיני דמים. עכשיו, מה שאמר רבי יוחנן, שלושה מקומות הלכו חכמים אחרי הרוב בתורת ודאי, זה בא למעט את הרוב של רבי יהודה. שאפילו שגם פה אנחנו הולכים אחרי הרוב, אנחנו מתאמים את החתיכה הזאת, אבל זה לא יהיה תומת ודאי, אלא זה יהיה תומת ספק. ואם היא נגעה בתרומה אחרי שהיא ראתה כזה חתיכה, התרומה אמנם אסורה באכילה, אבל זה רק מספק שאם זה היה תרומה, לא נשרוף תרומה, לא נשרוף תרומה על סמך זה שהאישה הזאת, שהיא רק ספק היא נטמעה, אם היא נגעה בה, אלא תולין, אנחנו נשאיר את זה בספק, אולי זה היה טמא, אבל אולי זה גם היה טהור. עד כאן דף י"ח.